mein Pferd auf der Fahrt. Hat du denn ja der Belogia? Ja, da kann man zahlreich ein Bam, bam.
דינוזאוריות רשת, הפודקאסט של כרמל וייסמן ומעיין אלכסנדר, על האינטרנט שהיה כאן פעם, האנשים שעשו אותו ומה שנותר ממנו היום.
היוש, אני מעיין אלכסנדר.
ואני כרמל וייסמן.
אתם ואתן על דינוזאוריות רשת, הפודקאסט על ההיסטוריה של האינטרנט בישראל. ואנחנו בעונה השנייה, עונת אגדות בראשית, כשהיום נמצא איתנו האיש והאגדה, יזהר אשדות.
אהלן, שלומכם.
היי, הוא באמת נמצא איתנו. יזהר הוא חלוץ בתחום טכנולוגיות המוזיקה, אבל גם האמן המפורסם הראשון שהתחבר לאינטרנט והקים אתר אינטרנט בישראל, וגם הפיל את האינטרנט בישראל. נגיע לזה, אבל בואו נתחיל מבראשית.
וואו.
שלום יזהר.
שלום מעיין. שלום כרמל.
אנחנו מאוד מתרגשות לארח אותך בפודקאסט. אתה בעצם האושייה הראשונה שאנחנו מארחות, שהוא לא רק אושיית אינטרנט. ונשמח אם נוכל לחזור איתך לנקודת ההתחלה. מתי ואיך התחיל הרומן שלך עם מחשבים, ואם זה תמיד היה קשור למוזיקה.
וואה. המחשב הראשון שראיתי בחיים, שראיתי במו עיניי, היה שלמדתי בתיכון בהולנד, בבית ספר אמריקאי, בכיתה י' א', אז היה שם מחשב, היה שם מסוף בעצם, לא היה מחשב, כשהוא היה חובר כנראה לאיזה מיין פריים, אי שם, לא יודע אפילו איפה, והיה לו כזה טיקר טייפ כזה, כל הקוד, את הקוד בעצם הם מתכנתים אותו עם סרט נייר כזה, וזה נראה לי מוזר, וזה נראה לי לא קשור לשום דבר שקשור לחיים שלי. קאט, לא יודע, 5-6 שנים מאוחר יותר, ב-1982, קניתי בעצם את המחשב הראשון שלי. כבר לפני כן היו לי בעצם מכשירים ממוחשבים, מכשירים טכנולוגיה שמבוססת מיקרופרוססורים, כמו סיקוונסר של, או מכונת תופים. זה בעצם מכשירים שכבר בתחילת שנות ה-80 היו מבוססי מחשב, אבל לא באמת מחשבים. המחשב הראשון שלי היה ב-82 או 3 אפילו, זה היה ספקטרום ZX של סינקלר, שזה חברה אנגלית, זכרונה לברכה, אבל אומר, חלוצי מחשוב, אדון סינקלר היה חלוץ מחשוב, וזה היה מחשב שקניתי אותו עם 16 קילו בייט רם, ושדרגתי אותו ל-48 קילו בייט רם, וזה היה מאוד מרשים, והיה לו מתאם למידי יותר גדול מהמחשב עצמו, ועם 8 ערוצי מידי מונופונים, זאת אומרת, אני מרשה לעצמי, אגב, אני מרשה לעצמי לדבר טכניקה, נכון? כי אנחנו...
בטח, זה פודקאסט של גיקים וגיקיות, גיק אאוט.
אז אני לא מפלטר את זה. אבל זה היה מחשב מגניב, כי היה לו גם חיבור, זאת אומרת, הוא היה צבעוני בעצם, והוא מחבר לטלוויזיה, והייתי צחק פוטבול מנג'ר ועוד כל מיני דברים, אבל זה היה גם הסיקוונסר, ואיתו התחלתי, זה המחשב הראשון שעשיתי איתו מוזיקה, זה שנת 82-3.
באיזה שירים שאנחנו מכירות, אולי, השתמשת במחשב בספקטרום סינקלר?
באלבום של בועז שרבי, אצלי הכל בסדר, שעשיתי עם משה לוי, בבאס קול של הסרט שוברים, בשירו של שפשף, אז יש שם את הספקטרום. שפעמים אומרים לי, תגיד, אתה אוהב גאדג'טים, נכון? אני לא סובל גאדג'טים, אני אוהב כלים שמאפשרים לי ליצור, שמרחיבים את הפלטה של הצבעים שלי. כאומן, אני לא אוהב גאדג'טים, אני לא אוהב דברים שמשחקים איתם. אחרי זה המחשבים התפתחו, והיה אתרי כזה, ואחרי זה אתרי ST, שמחשב ששינה להמון מוזיקאים את החיים כאלו, בילטי אין מידי, והוא היה כבר חזק, מין קלון של מקינטוש כזה. ב-1990, יאיר ניצני ואני קנינו את המקינטוש הראשון שלנו, ובמקביל התחברנו לשירות אונליין הראשון שלנו בחיים. האינטרנט עוד לא ידענו מה זה אינטרנט. האינטרנט בעצם היה ניתן לשימוש רק לאקדמיה, לאוניברסיטאות, או לצבא, או למוסדות גדולים, אבל בעצם אנשים פרטיים לא יכלו להתחבר לאינטרנט, וגם לא כל כך היה למה. אבל היו שני שירותי אונליין רציניים באמריקה, שזה היה אמריקה אונליין וקומפיוסרב. ויאיר ואני התחברנו לקומפיוסרב בקיץ 1990, וגילינו את עולם האונליין, זאת אומרת, זה היה מדהים, זו הייתה חוויה מאוד יקרה, כי כל דקה עלתה דולר, החיבור דרך המודמים הפשוטים שלנו, אבל זה היה מרתק. גישה למאגרי מידע, והיכולת לתקשר אחד עם השני, ולתקשר עם עוד אנשים, ואני זוכר שהורדתי את הדגימות הראשונות, הסאונד סאמפלס הראשונים שהורדתי, זה היה דגימו של ג'יימס בראון צועק, זאת אומרת, 4 דגימות שכל אחת שנייה בערך, ולקח לי איזה חצי יום להוריד אותן אז. אני זוכר שגם ראינו בחלק מהצ'אטים, ראינו אנשים עם שמות משתמש מאוד משונים כאלה, כי זה היה שם, ואז היה מין הדבר הזה שלא ידענו מה זה שטרודל, ואחריו עוד משהו. זאת אומרת, בעצם היו אנשים שהיו מחוברים לאינטרנט והשתמשו בקומפיסרב. אז פעם ראשונה שראינו אנשים שמחוברים לאינטרנט, זה היה מתוך קומפיסרב. בסתיו 94 כבר נמאס לי ורציתי להתחבר לאינטרנט, וכבר הייתי מוכן לעשות הכל, כי כבר ראיתי אצל אנשים בחברות מסוימות ובאקדמיה ראיתי. אז מכיוון שאנשים פרטיים לא יכולו להתחבר, ועוד לא היו חברות שנתנו, עוד לא היו ISPs בארץ, לא היו חברות ספקי שירות אינטרנט, אז שמעתי שאם יש לך חברה, ולחברה יש מחלקת R&D, מחקר ופיתוח, אז אפשר להגיש בקשה למדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, להתחבר לאינטרנט. וכך עשיתי. יש לי חברה פרטית שלי, שאני הבעלים והיחיד בה. כתבתי מכתב בשם מנהל מחלקת R&D של החברה שלי, שזה גם אני, למדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, וביקשתי להתחבר לאינטרנט. ביום שקיבלתי את התשובה החיובית, נפתחה NetVision, אז כבר לא הייתי צריך את כל זה, זה היה נובמבר 94, התאריך שבו נפתח האינטרנט לקהל הרחב בארץ. והשאר היסטוריה.
אז יש לי פה אנקדוטה, כי בתקופה היא באמת אני הייתי גם מהאנשים הראשונים האלה באינטרנט, היינו כמה מאות, והייתה התרגשות נורא גדולה שאיזר אשדות התחבר לאינטרנט, יש פה מישהו מוכר שהוא לא סטודנט למחשבים.
אבל איפה ראיתם אותי? איך היית מחוברת?
אני הייתי מחוברת דרך האוניברסיטה העברית, ואני זוכרת שאתה היית מחובר דרך שני.
יפה, נכון, נכון.
אני יצאתי עם התומך היחיד של שני טכנולוגיות, והוא הלשין לי שאתה מחובר.
נכון, התחברתי דרך שני, בהתחלה ואחרי זה לנטוויז'ן, אבל נכון.
אז מה שקרה זה שאנחנו כל כך התלהבנו כזה, שכמה מאיתנו כתבו לך מיילים, כי היה מעין קטע כזה של, הנה אנחנו שווי ערך, אנחנו שווים. אפשר לשלוח לו מייל, והוא יענה לי, סוג של נגישות חדשה כזאת, שהיא היום מובנת מאליה, ואני חושבת
לא שכתבתי לך מייל. היום כן, אשליית האינטרנט, אחת מההבטחות הרבות של האינטרנט, שחלקן הגדול לא קוימו.
זהו, אולי לקרמל לא נעים לשאול, כי שלחת המכתב, אני אז עוד לא הייתי באינטרנט, אז אני יכולה לשאול, מה עשיתם במכתבי מעריצים, מעריצות? כאילו, אני בטוחה שהיה לך את זה גם מחוץ לאינטרנט. מה עשית פתאום כשפגשת את זה גם באינטרנט?
לא יודע, אנשים כותבים לי כל הזמן, אנשים שאני לא מכיר עד היום. לפעמים זה מעניין, לפעמים זה לא. כאילו, אם אנשים אומרים לי, תשמע, הייתי בהופעה שלך ונורא נהניתי, תודה, אז אני אומר תודה רבה. אני עונה לכולם.
אבל היום זה סטנדרטי. איך זה היה אז שיש לך אימייל, ופתאום כל מיני אנשים שאתה לא מכיר כותבים לך?
אני כבר לא זוכר, כי ברגע שהיה לי אימייל, כבר התחלתי להתכתב עם אנשים שאני לא מכיר, כי הבנתי שאני יכול לכתוב לאנשים בעולם, להתייעץ על הציוד שלי, על דברים ש... כאילו, אחד הדברים הראשונים שהיה מדהים באינטרנט, זה העובדה שכל כך מובנת מאליה היום, שכשיש לך שאלה מקצועית, זה לא האיש שמחר לך את המכשיר שיכול לענות, כי אין לו מושג. מי שיענה לך זה יוזר אחר בעולם, אחד מהשמונה שמשתמשים בדיוק בקונפיגורציה שלך בכמה מכשירים. החופש הזה, היכולת להגיע למישהו שהוא כמוך, שכבר אולי טיפה יותר מנוסה ממך בדבר המסוים הזה שאתה שואל, ולקבל ממנו תשובה. ובעצם אפשר, היכולת להתנתק מהרודנות של הסוחרים בעצם, ועם הבורות הרבה פעמים. ולהגיע ליוזרים, לאחים שלך.
זה בעצם התחלה של קהילות משתמשים, של מוצרים ושירותים.
הקהילות היו כבר לפני כן, כבר בקומפיסר, והיינו קהילות, למשל הייתי למשל, קיובייס, שזה אחת התוכנות הכי נפוצות, אתם בטח מכירות לעשות מוזיקה, לפניה הייתה תוכנה שנקראת Pro24, של אותה חברה של סטיינברג, שאני הייתי משתמש בה, ואז קיובייס, שגם הייתי בטה טסטר שלה, ואז בשנת 90, קיובייס החליטה להוסיף מנוע של אודיו לתוכנת מידי שלה, שזה היום בעצם מה שהתוכנות האלה עושות, והם נתנו לאיזה בחור אנגלי שנפטר באמצע העבודה, לנהל את, לבנות את התוכנה הזאת, לכתוב אותה, והוא יצר קבוצה של 10 אנשים מכל העולם, שהיו בית הטסטרים, שאני הייתי אחד מהם. ובעצם הקבוצה הזאת דרך קומפיוסרב עבדנו, וזו הפעם ראשונה שהייתה את החוויה הזאת באמת, שהכותב שולח גרסה חדשה של התוכנה, ואנשים מתחילים להגיב, זאת אומרת זה היה מדע בדיוני, אז קהילות משתמשים בכל מיני תחומים, וזה כבר דבר שהכרתי עוד לפני האינטרנט, עוד בקומפיוסרב.
איך הגיבו לזה אנשים סביבך בארץ, בקהילת המוזיקה? זה היה פריקי, זה היה מוזר, זה היה חדשני?
זה כן, זה לרוב האנשים... תמיד יש את האלה שמיד מבינים על מה אתה מדבר, ושמיד איתך, ואיתם אני גם יותר קל לי להתחבר עם אנשים האלה, ורוב האנשים לא הבינו, ואחת השאלות שאלו אותי, תגיד, אתה מקליט למחשב? אמרתי, כן. מה, גם גיטרה אתה מקליט למחשב? כן, זאת אומרת, דברים שהם אולי לא מובנים, שהיום הם לגמרי, זאת אומרת, אין דרך להקליט היום לא למחשב. זאת אומרת, כל השאר כבר נעלם.
יש קשר, אני סקרנית, כי הזכרת גם קודם את יאיר ניצני, שותפך לטיסלאם ו...
שותפי להרפתקאות הדיגיטליות הראשונות, כן, לגמרי.
ל-R&D. אני זוכרת שהוא היה מנהל מחלקה באיזושהי חברה אדרצי, אם אני תתקן אותי.
באיזשהו שלב הוא היה מנכ"ל אדרצי, הוא ניהל את אדרצי.
והוא היה אחראי על גילוי של המון להקות חדשות, והמון מהמוזיקה שאנחנו זוכרים מה-90s, ולהקות שזכו ככה לפרסום, זה הרבה בזכותו.
בעיקר מה-80s, כן, כן, מה-80s יותר.
סליחה.
ה-90s הוא כבר לא היה שם. כן, לא, חברים של נטשה, אדם, דברים שאני הייתי מעורב בהם גם, כן.
אני שואלת אם יש איזשהו קשר בין חדשנות במוזיקה לחדשנות טכנולוגית. אם החברים שלך שהם יותר בחדשנות טכנולוגית, גם קשורים לחדשנות ביצירה במוזיקה.
אני לא יודע לענות לך באופן סטטיסטי ומדויק, אבל אני מניח שהמכנה המשותף הוא הסקרנות, ואנשים שהם סקרנים, אז הם נוטים לחפש דברים חדשים, דרכים חדשים ליצור. עכשיו, גם החידושים טכנולוגיים, אנחנו רגילים לחשוב שחידושים טכנולוגיים זה מחשבים ודברים כאלה, אבל הפסנתר המושווה של בח היה חידוש טכנולוגי מטורף, כי זה פעם ראשונה שאפשר היה בעצם לכתוב מוזיקה ולבצע אותה בצורה כל כך ברורה ופשוטה. אז עם טכנולוגיה חדשה, תמיד באה גם דרך חדשה ליצור, כמו שהפסנתר המושווה של באך יצר, ממנו נוצרה מוזיקה חדשה. אז גם מוזיקה, השילוב של כלים אלקטרוניים בעשייה מוזיקלית, או כלים חדשים בכלל, בדרך כלל יוצר גם גל חדש של יצירה בסגנונות חדשים, עם צבעים חדשים, דרך ביטוי חדשה, שאגב, היא מה שיפה ומעניין זה שהמוזיקה שנוצרת מתוך טכנולוגיה חדשה, היא לאו דווקא נוצרת בדרך שאלה שייצרו את הטכנולוגיה קיוו או ציפו שהיא תייצר, כי באים האנשים ומשתמשים בזה בדרך אחרת לגמרי, והרבה פעמים זה קשור לעניינים סוציו-אקונומיים, למשל, כל העניין של היפ-הופ. היפ-הופ הוא מוזיקה שנוצרה באמריקה, בדרך כלל אצל אנשים עניים, אז הטכנולוגיה שהם השתמשו בה הייתה טכנולוגיה ישנה יותר וזולה. זאת אומרת, הם מצאו את מכונות התופים הישנות והזולות, או שהם לקחו פטיפונים וניגנו איתם. זאת אומרת, הם השתמשו במכשירים בדרך שלא ציפו שהשתמשו, או כמו למשל אוטוטיון, שזה מכשיר שנועד לתקן זיופים, אבל אז בא המפיק של שר, ויצר סאונד חדש דרך השימוש הקיצוני באוטוטיון. אנשים שלוקחים את הטכנולוגיה ומשתמשים בה לקצה, ומחפשים דרכים חדשות, ולאו דווקא כמו שאנשים שיצרו את הטכנולוגיה ציפו, זה מעניין. וכן, אז תשובה מאוד ארוכה לשאלה שלכן, אז יש משותף בין אנשים... כאלה לאנשים כאלה.
גם היום, באתר האינטרנט שיש לך היום, מצוין בגאווה שאתה היית האומן או המוזיקאי הישראלי הראשון שהקים אתר אינטרנט. מה היה באתר כשהוא עלה לאוויר? מה היה שם?
מה היה שם? תשמעי, בעיקרון אותם דברים, ולכן אני חושב שאתר אינטרנט היום הוא לא ממש ממש רלוונטי, ואני מודה שהאתר שלי, זה שאת אומרת שכתוב את זה באתר שלי, אני אפילו לא זוכר, האתר שלי קיים, והוא מתחזק, ועוזרת לי רויטל המקסימה לתחזק אותו, אבל הוא כבר לא אמצעי השיווק הדיגיטלי העיקרי, את יודעת, הסושל מדיה, פייסבוק ואינסטגרם וכו' וכו', ואני יצרתי פחות או יותר שם, וטוויטר ולינקדאין לפעמים, אבל אני כן, לא, לא, לא בטיקטוק, כי אני מניח שקהל היעד שלי, לפחות עכשיו, עדיין לא, לא שם. אבל אתר בהתחלה, בעצם היו בו אותם דברים. היה בו מוזיקה מעט, כי הבנדוויץ היה מאוד מאוד צר, היה קשה לעלות שירים שלמים, אז היו קטעים משירים, והיו תמונות, וקטעים קצרים של וידאו, ואינפורמציה, וביוגרפיה, ולוח הופעות. כאומן, זו אותה אינפורמציה שאתה רוצה גם להעביר היום, בעיקרון. רק בדרכים הרבה יותר מתוחכמות.
בטח העלות של הקמת אתר אינטרנט אז הייתה הרבה יותר יקרה ומורכבת מהיום, ואתה היית הראשון שהחליט להשקיע מזמנך ומכספך בזה ולהעלות אתר. איך הגעת להחלטה שהגיע הזמן להעלות אתר אינטרנט?
אז אני איש DIY, רציתי להקים אתר וחיפשתי מישהו שיעזור לי ולא כל כך, אז הלכתי ולמדתי HTML וכתבתי את האתר שלי ותכנתי את האתר שלי, מאוד פרימיטיבי, מאוד פשוט. לפעמים אני מחפש משהו, נכנס ל-Wayback Machine של אינטרנט ארכייב ואני מגיע לגרסאות מאוד מאוד מוקדמות של האתר שלי, זאת אומרת, אני חושב שכדאי לכם להסתכל אם אתם עושות באמת על האינטרנט של אז, וזה באמת מדהים, הפשטות של, 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 של הטכנולוגיה, והרזולוציה הנמוכה של התמונות, של קטעי אודיו, משהו כל כך נאיבי בזה, ואפילו, את יודעת, אני גם לא גרפיקאי, אז כל מיני טריקים כאלה מגוחכים היום, אבל כן, זה היה, זה עבד.
מה המשמעות של זה עבד? מה אתה קיבלת מזה בחזרה?
תראי, בשנים הראשונות, אז אני אגיד, לא, בשנים הראשונות של האינטרנט, בעצם מה שאני הבנתי, וזה עבד במובן הזה, זה שהאינטרנט היה כל כך חדשני, זה ש... כשהקמת אתר אינטרנט, היה נורא קל לשווק את זה בטלוויזיה ובמדיה הקונבנציונלית, בשביל לעשות עניין סביב משהו. זאת אומרת, מספיק שאני אומר, יש לי אתר אינטרנט, שמיד כולם, וואו, נפל חייזר מהשמיים, בואו נראה מה הדבר הזה, האינטרנט שעוד היו כותבים אותו עם מרכאות. האינטרנט.
כן, זו גם הייתה תקופה שהיו כותבים, היו ידיעות בגלובס, איקס פתח אתר אינטרנט, זה היה... חדשות, כן.
כן, כן. אז...
אגב, אני לא זוכרת, הוא היה בעברית או באנגלית, או בשניהם, זאת אומרת, כיוונת לעולם?
בעיקר בעברית, כי קהל היד שלי היה בעברית, זאת אומרת, פתחתי את זה, זה סקרן אותי, זה עניין אותי לכתוב את זה, ללמוד את זה, אבל היה לזה, הייתה לזה הצדקה שיווקית, להגיע לאנשים. בהתחלה מעט מאוד, אבל מהר, לאט לאט זה יצטרף, הפך להיות דבר משמעותי. למשל, השיר הראשון לדאונלוד, היה באתר שלי איזה שיר של פוליקר ושלי ביחד, לעיניך כחולות, לא זוכר אם זה היה ב-96 או ב-97, כל מיני כאלה, האלבום הראשון שיצא רק באינטרנט, היה אלבום שלי, בשנת 2000, זה כבר הרבה יותר מאוחר.
אז בעצם האינטרנט היה אז מאוד מאוד צעיר, והוא עוד לא היה בשל להכיל סלב, לראיה, הוא נשבר ב-11 לאוגוסט 1996.
הוא לא נשבר, הוא התכופף.
כן.
התכופף.
ישראל כמעט נותקה מהאינטרנט, והאמריקאים אפילו התלוננו על פעילות חריגה.
שלושה סנאטורים, כן.
הכל בגלל מייל שהפך ויראלי?
תראי, מעניין, את יודעת, אנחנו מדברים כבר על טווח של כמעט 30 שנה, אני לא יודע אם זה היסטוריה, אבל זה פולקלור. קשה לדעת מה באמת היה שם, מה שאמיתי היה, נתחיל ככה. קיבלתי איזה אימייל, ושוב, זה לא רק שהטכנולוגיה הייתה, עוד הייתה פחות מתקדמת מהיום, אלא גם הדרך שאנשים השתמשו באימיילים הייתה, או בכלל באינטרנט הייתה, תמימה, בוא נאמר, אנשים כתבו מכתב לקבוצה גדולה נורא של אנשים, אבל לא שמו אותם ב-BCC, אלא ב-CC, זאת אומרת שיכולת לענות לכולם, ואני קיבלתי איזה מכתב, לא זוכר של מאיזה קבוצה שהייתי חלק מנה, שמיועד למאות אנשים, ובדיוק באותו יום יצא לי איזה משהו, איזה סינגל שהיה מצורף לאלבום, איזה משהו, אמרתי, מה, אני אספר לכולם על הדבר הזה, ושלחתי חזרה, reply all, מה שנקרא, זה כל מה שעשיתי, אבל reply all, וכנראה בגלל שהאינטרנט בכל זאת היה בנוי אז, התחיל איזה מין לופ כזה מטורף, זה היה בלילה, אני חושב שישבתי בכזה, בחצות קצת אחרי ועשיתי את זה, בסביבות 2 בלילה, כשהאינבוקס שלי היה מפוצץ ממיילים, חלקם כועסים, וכל מיני, והתחלתי לראות גם שהדברים חוזרים, ונכנסים ללופ כזה, הבנתי שיש פה עניין, לא ידעתי מה קורה, זה היה משונה, זה היה מלהיב, זה היה מפחיד, זה הכל היה ביחד, בשלוש לפנות בוקר, לפני שהלכתי לישון, אמרתי, אני צריך לזכור, בבוקר לרדת למטה לקנות עיתון, כי יש לי הרגשה שפה, יש פה ניוז. קמתי בבוקר מוקדם, בשבע, רצתי למטה, פתחתי ידיעות אחרונות, אני רואה בעמוד ראשון, איזה רשדות, משהו עצר, לא יודע,
הקריס את האינטרנט, כן.
את העיתון הזה. לא, היה, יש ממש, יש איזה ניסוח, האינטרנט עם סוגריים וזה, ומרכאות, כאילו, משהו, זה בערך, כאילו, אני חושב שרוב האנשים לא הבינו בכלל על מה מדובר, מבחינתם זה היה איזר אשדות, הנחית UFO בחצבה.
חולל פיגוע בתשתיות.
כשכרמל הזכירה את זה, אני חשבתי, אולי הוא צירף קובץ, והאינטרנט הזה היה כל כך מסכן ואיתי, וזה מה שהפיל. אתה אומר שאפילו לא צירפת שום דבר, פשוט עשית reply all. יאללה.
כן, פשוט נכנס, כל הדבר הזה, כל הדרך, כנראה שהמייל סרברים הבנויים אחרת לגמרי וכל, אז זה, הכל נכנס ללופ ועוד לופ ועוד לופ, וזה הלך והתעצם.
קיבלת תגובות על זה? אנשים פנו אליך, זוכרים לך את זה? איך ידעת שהסנטורים כועסים?
כי היה כתוב בעיתון. היה כתוב בעיתון. עכשיו, העיתון עדיין זה, אז העיתון היה הדבר העיקרי. זאת אומרת, אם זה היה בעיתון, סימן שזה קרה. לא אם זה היה באינטרנט. אז כן. עכשיו, הרבה שנים שכחו מזה, ודווקא רק בשנים האחרונות, מדי פעם מישהו היה מזכיר את זה, וזה בשנים האחרונות פתאום כנראה שזה זכה לתפוצה חדשה, ואנשים מדברים על זה שוב.
יש איזו נוסטלגיה כזאת של לחזור לניינטיז עכשיו, שאנחנו גם רוכבות על גל הנוסטלגיה עם הפודקאסט הזה כמובן.
כמובן.
אבל אני אגיד שלפני שנתיים, ב-2021, האמן נמרוד שפירה ניסה לעשות מזה יום חג לאומי, עם ריטואל סביב זה, לכבוד 25 שנה לאירוע.
אני זוכר משהו, כן, הוא כתב לי, כן, אני זוכר.
בדיוק, אז בעצם הוא הציע, היה איבנט פייסבוק, וכמה אנשים עשו את זה, זה היה איזשהו יורצייט כזה, שבעצם הוא ביקש שב-11 לאוגוסט הקרוב, הוא פרסם את זה איזה שבועיים לפני, נציין בעצם, להתייחד כולנו עם מה שהיה, מה שאיבדנו באותה יממה, ומי שמאמין או מכבד, שיקפוץ להורים או לשכנים, וינתק אותם מהאינטרנט, יצפה בקלטות VHS ישנות של זומביט, יקשיב לאחד האלבומים של יזהר אשדות, ולא להשתמש בחיבור אינטרנט, לא בספוטיפיי, לא באפל, להקשיב לזה באופליין.
כן, עדיף וויניל. כן, זה לא קרה כל כך, כן.
הפרק הזה יוצא ממש יום לפני החג הלאומי הזה, 27 שנה.
אולי אתם תצליחו.
יש עוד משהו לגבי שנות ה-90, חוץ מלהפיל את האינטרנט, יש עוד דברים שעשית במחשוב, חידושים שאתה רוצה אולי להתייחס אליהם?
זה נורא מצחיק, שנות ה-90 זה 10 שנים משמעותיות, אתה יודעת, בחיים שלי, זאת אומרת, יש עוד, מקמתי בבוקר, אני חושב, אחד הימים, אני מודה ששימוש בטכנולוגיה, זה דבר נורא טבעי לי, וכשמצטרף לטכנולוגיה חדשה אליי, והיא תורמת לי ועוזרת לי, אני שוכח ממנה, זאת אומרת, היא הופכת להיות חלק מהיום-יום שלי, אז אין איזה highlights, זה כבר חלק מתהליך העבודה שלי.
אבל ברמת התרבות אולי, כי בכל זאת האינטרנט באמת היה חייזר, והייתה מעין תרבות אינטרנט כזאת, ודיברת שם עם אנשים.
לקרמל נגיד, זה היה מאוד משמעותי, שהיא שלחה אימייל ליזהר אשדות. לך הייתה אולי גם חוויה כזאת, שאתה זוכר איזה מישהו שמאוד רצית ליצור איתו קשר, ודרך האינטרנט יצרת קשר בצורה שלא היית אפשרה אחרת?
אני קשה לי לזכור עכשיו, אבל כי זה כבר כל כך מובן מאליו, שלפחות תיאורטית, כל מי שאני רוצה הוא נגיש, זאת אומרת, אני יכול להגיע לאנשים נורא משמעותיים בתעשיות שונות, לכתוב להם אימייל, ומה שיפה זה שעדיין, הרבה אנשים באינטרנט פשוט עונים לך, כי אין את הדיסטנס הזה שהיה פעם, אז אני חושב שמהר מאוד היה מובן מאליו שאתה יכול להגיע לאנשים שמעניינים אותך, זאת אומרת, לא כתבתי מכתבי מעריצים לאף אחד, אבל כתבתי מכתבים לדברים שלפני כן היו מאוד קשים להגיע, לחברות שמייצרות את המכשירים, או לאנשים שכותבי התוכנה הספציפיים שעם התוכנות שלהם עבדתי, והיכולת לבקש תיקון בג, ואני מקבל גרסה שנכתבה במיוחד בשבילי, של תוכנת מוזיקה מאוד מסוימת שתוקן בה איזה באג או שנוסף איזה פיצ'ר שאני ביקשתי. אלה הדברים המרגשים.
בשנת 2000 היו כבר יותר אנשים באינטרנט, והושק אתר האינטרנט הראשון להורדת מוזיקה בארץ. ולכבודו אתה יוצר אלבום אוסף מיוחד שנמכר רק באינטרנט, לך עם הלב, נכון?
נכון.
וזה היה דבר חדשני, גם כי זה היה אתר הורדות ראשון, וגם אלבום אוסף מיוחד, האלבום כלל גם ביצועים מהופעות חיות, וביצוע ראשון שלך לשיר שאתה כתבת ללהקה אחרת, איך נוצר כל שיתוף הפעולה הזה, כל היוזמה הזאת?
חברת התקליטים שאיתה אני עובד עד היום, NMC, הבינו, זאת אומרת, מי שניהל אותה חברה באותה זמן, זאב, שליק נדמה לי, הבין שמשהו חדש מתחיל לקרות בעולם, והם החליטו להרים בלון ניסוי. מכיוון שאני הייתי אומן שלהם שהכי מזוהה באמת עם הטכנולוגיה הדיגיטלית, אז הם פנו אליי שאני באמת יכין איזשהו מוצר להשיק את הגלגול הדיגיטלי החדש של חברת תקליטים, וזה באמת היה אלבום ביצועים בהופעות ואוסף ושירים שלא יצאו אף פעם, כל מיני דברים, שנקרא לך עם הלב, הוא יצא גם פיזית, הוא לא היה רק לדאונלוד, אבל הוא נמכר בהתחלה רק באינטרנט. היה בזה משהו ראשוני, אבל זה יותר עניין שיווקי, כי אני לא חושב שהייתה מסה מספיק קריטית של אנשים משתמשי אינטרנט בשביל לקנות את זה בכמויות גדולות, או זה לא שינה עדיין את הגישה של אנשים לסמוך על האינטרנט ולקנות שם מוזיקה. בוא נאמר שאנחנו מדברים על הימים הראשונים של נאפסטר, היה הרבה יותר משמעותי מכל מיזם לגיטימי שהיה באותה תקופה.
באמת בשנים ההם אנשים מאוד חששו מנאפסטר ואימיול וכל הפיראטיות הזאת ומוזיקה, ואומנים כמוך חששו לפרנסתם, הייתה ממש בהלה בגלל האינטרנט, אבל נדמה שאתה דווקא זרמת.
חפשו לכם מאמר שכתבתי בוויינט בשנת 2000, אני חושב שבתקופה שהבום הזה יצא, אני חושב שהוא עדיין זמין, ושכתבתי על מה ש... איך שאני רואה שהדברים הולכים לקרות, מבחינת מוזיקה, לא חששתי, אבל זה מעניין שתעשיית המוזיקה, הטעויות שהיא עשתה אז, שנלחמה במורידי מוזיקה בנאפסטר, ואת יודעת, טבעה סבתות בנות 90 על כל הורדות, או ילדות בנות 12 על הורדות, ולקחה אותם לבית משפט, ולקחה שנים לתעשיית המוזיקה להצטרף לדבר הזה, ובאיחור רב שעלה לכולנו הרבה מאוד כסף, ועדיין עולה לנו, כי כשתעשיית המוזיקה החליטה להצטרף, כבר מי ששלט במחיר של המוזיקה הוא הקהל, המחיר היה אפס. קהל שהתרגל לא לשלם עבור מוזיקה, לא מוכן לשלם. רק שהתחיל הסטרימינג להתחזק בעשור האחרון, בעצם נעצר, או לפחות הועט מאוד, השימוש הלא חוקי במוזיקה. אבל הנה עכשיו, ב-2023, שהאיום החדש על תעשיית המוזיקה הוא ה-AI, וכשמתחילים לעשות מין פייק זמרים, וכמו השיר שהיה עכשיו, השיר של דרייק, ולא זוכר מי השני, חברות התקליטים עושות את מה שהן יודעות, ומה הן יודעות? תצא לעורך דין, תעשה להם צו מניעה. וזה מה שהן עושות, ועוד פעם הטעות, במקום מיד להבין שזה בלתי נמנע, התהליך החדש, הטכנולוגיה הזאת היא בלתי נמנעת, אפשר לעצור אותה, ובואו נצטרף ובואו נחשוב, וננסה ליצור מנגנון שיאפשר לחברות ולאומנים להתפרנס מהדבר הזה. כי ברגע שאתה מפעיל עורך דין ועוצר את זה, אין סיכוי, אתה לא תעצור את זה, ואתה רק מעכב, ואתה מחליש את היכולת שלך להתמקח אחר כך על התנאים שלך, שלנו, של המוזיקאים, של התעשייה שלנו. אז שום דבר לא השתנה.
בעצם גם היום אתה ממשיך לעבוד עם הכלים הכי חדשים, ולא מזמן פרסמת סרטון ממש מרתק על איך אתה עובד עם צ'אט GPT, שמתכנת בשבילך מוזיקה, ובשנה שעברה פרסמת קליפ ישן שעבר עריכה עם בינה מלאכותית. האם תוכל באמת לספר על זה קצת, ואולי להמשיך להרגיע את הפאניקה ששוררת כרגע בקשר לכלים האלה, שיגנבו לאומנים את העבודה?
קודם כל, בשביל להפסיק את הפאניקה הזאת, צריך התקשורת, מבחינתי אתם אולי התקשורת, אבל התקשורת צריכה לעצור. התקשורת מתפרנסת מסנסציה, והתקשורת, במקום ללמד אנשים ולחנך אותם, התקשורת ממשיכה להנציח דורות של בורים, בכל הקשור לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בכלל, שהיא הטכנולוגיה ששולטת, ואנשים שלא יודעים להשתמש, שהם מה שנקרא computer illiterate, אנשים שהם לא יודעים להשתמש בכלים המודרניים, הם אנשים שיקשלו, שזה יקשה להם מאוד על החיים שלהם, ולהצליח בחיים שלהם, וכל הסנסציה הזאת, הסנסציוניות הזאת של, 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 של התקשורת, היא תורמת לזה מאוד, במקום שכתבה בערוץ טלוויזיה, יגידו, יגידו, זה AI, ומה הוא יכול לעשות בשבילנו, ומה הוא יכול לעזור לנו, ומה הסכנות, ומה לא, אבל, ולאפשר לאנשים ללמוד ולהבין מה הטכנולוגיה החדשה יכולה לעשות. אז אנחנו עכשיו באמת בעיצומו של גל, של הייפ סביב כל מה שקשור ל-AI, המון buzzwords חדשים ו-chat GPT ו-mid-journey וכל הדברים האלה, והכל טוב ויפה, וזה באמת דברים מקסימים, מרגשים, שעושים דברים שהיה קשה לדמיין שהם יעשו, אבל זה עדיין דברים טיפשים ביותר. chat GPT הוא אידיוט גמור, הוא יכול, הוא עוזר לי נורא, והוא באמת, יש לו זיכרון מדהים, ואני יכול לבקש לו לתכנת, לכתוב לי קוד, שלי היה לוקח 18 שעות לכתוב את הקוד הזה, אחרי כל הדיבאגינג, והוא עושה את זה ב-20 שניות, ואז אני יכול לחבר כמה דברים, וזה עובד לי. אבל הוא טיפש, ואנחנו עדיין רחוקים מאוד, ממה שנקרא General Artificial Intelligence, זאת אומרת, האינטליגנציה המלאכותית המלאה, זה היום שבו מחשב, יהיה לו את האינטליגנציה של אדם, וכשזה יקרה, אז יהיה מעניין, ואז באמת יכול להיות שתהיה באמת יצירה מקורית, אמיתית, מעניינת. אני חושש שכל מיני מנגנונים של רגולציה מאוד מאוד ייבהלו, יעצרו את זה, ולא יאפשרו להגיע לדבר הזה בקלות, כי זה מאיים, זה מפחיד, בצדק. רק עכשיו מתחילים לחשוב, גם מדענים וגם אנשי משפט, ובכל מיני דיסציפלינות, לחשוב באמת, להבין שזה הולך לקרות, שהאינטליגנציה, או בוא נאמר, הכוח המחשוב הולך וגדל באופן אקספוננציאלי, וצריך להיערך, כאילו לנסות לזהות איזה בעיות אתיות הולכות להיות, בעיות משפטיות, ובעיות של הכוח של הטכנולוגיה הזאת, ואיפה אנחנו רוצים לעצור אותה, או איפה אנחנו רוצים להגביל אותה, או ליצור רגולציה, ואיפה לא. זה לא קליר קאט, זה מאוד מאוד מורכב, וזה מאוד מאוד יש שנוי במחלוקת, כמו כל דבר, אבל אנחנו הולכים לשם, וצריך בעיקר לחנך את האנשים ולהסביר להם מה הולך לקרות, ולא להפחיד אותם כל הזמן. כי זה יקרה.
אני רוצה לכוון רגע לאיזשהו יישום ספציפי של הדבר הזה, שהוא מאוד רלוונטי לאומנים. ראית בטח, שמעת, ראית את השיר שעשו זוהר ארגוב ואופרה חזה לאחר מותם בעזרת בינה מלאכותית?
אני חייב לעצור כאן, שמעתי את השיר הזה, ואני לא נכנס עכשיו להערכה אומנותית שלו, למרות שאולי זה, יש לי תחושה שהדבר האחרון שחשבו אנשים שיצרו את זה, זה באמת, האם השיר יפה או לא, האם שרים בו יפה או לא, שזה הדבר, בסופו של דבר היחיד שמעניין את הקהל, ולכן זה גם לא קרה כל כך. אבל לא כל כך יצא את זה אינטליגנציה מלאכותית. זה המון המון שעות עבודה של בני אדם. הצליחו לשווק את זה מדהים. הדבר הכי משמעותי, שטכנולוגיית AI הייתה שותפה בו, זה משהו שאנחנו כבר עובדים איתו מזמן, זה יכולת להפריד ערוצים, היום, דכל שקיימת היום, וזמינה באינטרנט לכל אחד בחינם, להפריד את השירה מהפלייבק, מהנגינה. אבל הייתה שם בעיקר הרבה מאוד עבודה של בני אדם. אז אם אנחנו פודקאסט טכנולוגי, בוא נשאר פה במסגרת הזאת, ולא ניכנס לקומוניקטים של יחסי ציבור.
אוקיי, צודק אולי במקרה הזה, אבל יש לנו את היכולת הטכנולוגית היום, באמת לקחת את כל הקורפוס של השירים של אומן מסוים, ולהגיד לבינה מלאכותית, תעשה לי ממוצע של זה. תוציא לי שיר חדש בסגנון ויטני יוסטון, ושההולוגרמה של ויטני יוסטון תשאיר אותו.
לגמרי.
איך אתה מרגיש לגבי דברים כאלה, וזאת שאלה קצת מוזרה, איך אתה מרגיש לגבי דבר כזה, כשאתה כבר לא תהיה בחיים, האם תרצה להישאר עמנו כהולוגרמה, ולהוציא שירים?
יכול להיות, אין לי מושג, יכול להיות, אני אגיד לכם, זה כמו, עצם השימוש בטכנולוגיה, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, יש היום אפשרות עם טכנולוגיה של היום, בעצם לכתוב שיר, להפיק אותו, ולשיר אותו, ולייצר גם את הוידאו עם ההולוגרמה של הזמרת שכבר איננה איתנו. איך אני מרגיש את זה? אני מרגיש את זה בדיוק כמו שהרגשתי כשהתחילו מכונות טופים, או כמו שהרגיש, היו מתופפים שנורא נבלו. כשאני התחלתי לעבוד עם מכונות טופים, והייתי אולי אחד הראשונים בארץ, אני זוכר שמתופפים נורא נבלו, שזה ייקח להם את העבודה. ובא אליי מתופף אחד הבכירים, שהיום עדיין עובד, ואמר לי, באמת, נורא נורא מוכשר ומוצלח, אמר לי, תדע לך, איזה, המכונה הזאת שלך לא תיקח מני את העבודה. אמרתי, ממך היא בטח לא תיקח, כי אתה נורא טוב, אבל הבינונים צריכים לעבוד קשה עכשיו. ככה זה, זאת אומרת, הטכנולוגיה עצמה אותי לא מפחידה, ולהפך, אם יש כזה טכנולוגיה שיכולה לעשות כל מה שאמר, נפלא, אני אקח אותה ואני אעשה איתה בטח משהו אחר, וזה מה שמעניין. עדיין הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה, כשמדברים עליה ככה היא נשמעת נורא מתקדמת, אבל היא בעצם נורא פרימיטיבית ביחס לבן האדם. זאת אומרת, אם אנשים ידעו לתכנת נכון את כל הדבר הזה, יצא בסוף שיר נחמד שמזכיר את ויטני יוסטון. אבל שיהיה שיר חדש ומעניין ושונה, מרתק ומרגש, זה תלוי בבן אדם שבעצם מפעיל את המכונה. ועדיין אנשים מפעילים את המכונות. שוב, ביום אני אומר, כל זה נכון לעשר, עשרים שנה או כמה שייקח עד שנגיע ל-artificial general intelligence. אז, ברגע שהמכונות באמת יהיה עצמאיות, זה כבר סיפור אחר. עד שם זה פרימיטיבי.
יפה. כהכנה לשיחה הזאת, עברתי קצת על הערוץ יוטיוב שלך. קודם כל זה היה כיף להיזכר בשירים כזה, היה סיבה כזה להקשיב באמצע היום לשירים של איזר אשדוד. מצאתי סרטון שלך על טכנולוגיה ומוזיקה, שאתה גם מסביר קצת על המציג דברים שאתה עושה, וגם סיפרת על הנושא של למידה באינטרנט, על האפשרויות של ללמוד דברים חדשים, וגם ללמוד נושא מסוים מאנשים שונים, ולמצוא את המורה שמתאים לך. יש איזה שהם דברים שאתה לומד עכשיו, שמדליקים אותך מעניינים, שאולי תרצה לשתף או להמליץ עליהם למאזיננו?
שני התחומים שבעצם הייתי אוטודידקט בעשר שנים האחרונות, זה היה קולנוע, כל מה שקשור לעשות סרטים, צילום ועריכה, כל הדבר הזה, ואלקטרוניקה, שלאלקטרוניקה ניגשתי ממש מאפס. ואלה שני תחומים שהשקעתי המון זמן, לא רוצה לקרוא לזה אוטודידקט, כי אוטודידקט זה אחד שלומד לבד, אני לא לומד לבד, אני פשוט לא לומד באופן פורמלי, אבל יש לי מורים מדהימים באינטרנט, ובאמת היכולת למצוא את המורה שלך באינטרנט, אפילו למשהו מסוים, זאת אומרת, אתה יכול איזה קונספט באלקטרוניקה שאני לא מצליח להבין, ולא נופל לי הסימון, אני עובר עוד מורה ועוד מורה, ואז המורה הרביעי, גם אני כבר בא יותר בשל, וגם הוא מסביר את זה בדרך כזאת, וואלה, ואז נופל לי הסימון. זה משהו שלא היה לנו פעם, היכולת לבחור את המורים, אבל זה באמת הדברים שמעניינים אותנו באמת, אתה צריך איזושהי תשוקה ואיזשהו רצון ללמוד, ואתה צריך להשקיע בזה, צריך להיכנס לרשת ולחפש, ולהשקיע בזה זמן ומחשבה, ואני יודע שלא כל אחד, לא לכל אחד מתאימה הדרך הזאת של ללמוד בכוחות עצמך, ולחפש את המורים שלך, אבל אני מאוד ממליץ, כי זה באמת מרחיב את היכולות שלך. עכשיו, זה נכון שאתה צריך גם לדעת להצליב אינפורמציה, ולדעת, כי לפעמים זה לא מדויק, מה שאתה שומע, מה שמישהו אומר, באמת ללמוד להצליב אינפורמציה, ולהגיע בסופו של דבר להבנה של הדבר הזה שאתה רוצה ללמוד. מה אני לומד עכשיו? אז עכשיו באמת אני מתעסק הרבה עם ChatGPT ומידג'רני, ואני חוקר את הדברים האלה, ומנסה להבין, זה מעניין, אחד הסרטונים המעניינים שראיתי בשבוע האחרון, זה של אדם שהוא יוצר סדרה של תמונות מבוססות AI, שלו כדמות, שפוגש כל מיני אנשים, למשל הוא עשה תמונה שלו בקרב אגרוף עם מוחמד עלי. עכשיו זה נראה היפר-ריאליסטי, זה נראה מדהים. אתה אומר, וואו, AI. ואז בסרטון הוא מסביר איך הוא עשה את זה. לקח לו 17 שעות. בשילוב של כמה תוכנות AI, עם פוטושופים, ובעיקר העובדה שהוא איש גרפיקה ואומן נורא נורא מוכשר. זאת אומרת, האשליה הזאת שכל אחד יכול לכתוב איזה פרומפט פשוט במידג'רני, ולייצר תמונה מדהימה, זה לא נכון. כי גם לכתוב פרומפט היום זה הופך להיות מקצוע, אתה רואה כבר במודעות דרושים, רוצים אנשים שיודעים לכתוב פרומפטים, ואתה רואה כבר בווידאוים ביוטיוב, אתה רואה אנשים עם טיפים, ואתה רואה אנשים שיודעים כבר קלטו את הדבר הזה, ואיזה פרומפט לכתוב כדי להגיע לאיזה תוצאה, איך לשלוט בתוצאות של הטכנולוגיות האלה. זה מרתק. עדיין, כמו כל תחום, בשביל לעשות את זה טוב, אין קיצורי דרך. אתה צריך ללמוד את זה, אתה צריך להיות מוכשר בזה.
יפה, אז תודה רבה, ואם אני מסכמת את זה מבחינתי, נראה לי יזהר שאתה בעצם הקר ומייקר.
רגע, עכשיו, את הולכת להוציא אותי מהכיתה. אמרת איזה יזהר כזה של צמא כיתה.
יזהר, את צמא כיתה שנוכל רגע לדבר עליך.
נכון מעיין, הוא כאילו בעצם מדבר כמו הקר ומייקר, כאילו לקחת את הטכנולוגיה הכי חדשה, להשתמש בטיפה אחרת, יש פה אתוס הקינג למעשה.
אני הקר ומייקר, לגמרי. בלי להכריז על עצמי כזה, אבל אם הייתי יכול להראות לכם את המעבדה שלי בחדר השני, אז הייתם מבינות... שכדאי שאני אשקיע יותר זמן במוזיקה, כי לאחרונה אני יותר במעבדה מאשר פה באולפן.
אי אפשר לדעת מאיפה יבוא השוס הבא, כאילו.
את צודקת מעיין. את יודעת, את צודקת, אני רוצה רק שנייה להרחיב על זה. אני אגיד לכם למה זה מתחבר לי, כי בתקופה הזו דיברתי קודם על העשור הזה שבו התחלתי ללמוד דברים חדשים, קולנוע ואלקטרוניקה. הרבה פעמים זה מתחיל בתקופות של איזה משבר יצירתי במוזיקה, ואז אני מחפש תחום אחר, למצוא את התשוקה במקום אחר, והרבה פעמים הדרך שאני מצדיק לעצמי לפחות, אבל זה גם בסוף קורה באופן אורגני, זה אני אומר, אני לומד עכשיו אלקטרוניקה, או אני לומד קולנוע, כי זה יתחבר איכשהו למוזיקה שלי בסופו של דבר, ואז בסוף זה כן קורה, וזה באמת, ואת אומרת, את לא יודע, אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא, במובן הזה שבאמת, איך הדברים מתחברים, ו-GPT ואלקטרוניקה, והקולנוע והצילום, והכל ביחד, והידיים שלי מתנופפות בחדר. מרוב התלהבות.
בקיצור, תוך 5 שנים אנחנו רואים מופע דואט של יזהר והולוגרמה שלו. יזהר ויזהר.
זה בדיוק מה שאני לא אעשה. כי כל כך הרבה אנשים יעשו את זה עד אז, למה שאני אעשה גם את זה?
אוקיי.
חברות, כיף נורא לדבר איתכם, ואנחנו מחר, איפה נחגוג מחר?
מי שמאמין או מכבד, יקשיב לאחד האלבומים של יזהר אשדוד, אופליין.
האמת היא שזו תקופה של ימי הולדת, כי עוד 8 ימים, 9 ימים, ב-19 לאוגוסט, אני אחגוג 15 שנה בלי סיגריות.
וואו, אז בכלל. תזכה לחיים ארוכים, באמת, זה חשוב מאוד.
תודה רבה, גם אתן. יופי, שמחתי לדבר איתכן, תענוג גדול, ותשמרו על הרשת.
תודה רבה, אנחנו היינו דינוזאוריות רשת.
כן, אגב, רשת, הבן שלי נורא מצחיק אותו, שעד היום אומרים רשת האינטרנט, זה כמו להגיד, the internet net.
כן.
מילים אחרונות.
אוקיי, אז אנחנו היינו דינוזאוריות רשת ששומרות על הרשת.
אתם עדיין.
ביי.